והחליטו שהם צריכים להדביר אותי כלשונם עם אנטיביוטיקה, ושמו לי שם 9 ליטר של אנטיביוטיקה נקייה לווריד. אמא שלי שהייתה אחות בפנסיה הגיעה והתחילה פשוט להיות בלחץ שם, אתם רוצחים לי את הילד, מה זה הדבר? הסבירו לגברת, אנחנו לא יודעים אם זה חיידק הטורף או דלקת, בסוף זה דלקת קום המוח. עליתי במשקל, הייתי שוקל בין 74 ל-80.
לפני הדלקת.
לפני הדלקת קום המוח.
כן.
והגעתי למצב של 120 קילו, שנה האחרונה, אם אני בן 44, שנה האחרונה, כבר לא הצלחתי לעמוד על הרגליים, הגוף פשוט התרסק לגמרי, והייתי חייב להתנייד עם קלנועית, לצערי הרב. הנחתי בגיל 43, אני לא זז בלי קלנועית. כל מקום שאני צריך ללכת זה עם קלנועית. רוצה אמת, מחפש אמת, מגיע לאמת. הלכתי לבוחרים לעשות קניות, ואני רואה שם בחנות של הרופא, של אשתו של הרופא, שנתן את הפקודה ל9 ליטר, אני רואה שם דיסק של הרב יובל הכהן השרוב, משהו איזה מיקס כזה, פרומו כזה של בריאות טבעית עם מי הרופא ביחד, משהו כזה, סיכום כזה. קראתי, הרגשתי שזה אמת, והתחלתי להעיף, לא רציתי קמח לבן, הכנתי...
מה קראת שמה?
שמעת,
מה שמעת?
על כל הדבר הזה של הבריאות הטבעית, לקחת אחריות, הבנתי שהבריאות זה לא בידיים של הרופא, אלא בידיים שלי, שאני צריך לקחת אחריות.
אל דרך הבריאה, פרק מספר 7. והיום יש לנו בפרק את נתן בניסטי, שבא לספר את הסיפור המדהים שלו. ואנחנו כאן לשמוע את הסיפור, אבל רגע לפני אני רוצה קודם כל להגיד תודה למכללת אלימה על האולפן המדהים שהיא נותנת לנו להקליט בו. נתן גם כן היום הוא תלמיד שלומד במכללת אלימה, מסיים את השנה הראשונה. לגבי הפודקאסט, האמת היא שעשיתי הפסקה די ארוכה עם הקלטת פרקים, כבר תקופה של כמה חודשים שלא הקלטתי, עקב עומס שהיה לי בכל מיני דברים, גם עם המשפחה, גם הספרייה הבריאה עם הוצאה של ספר חדש, ולא מצאתי זמן להקליט פרקים נוספים. והיה, האמת היא, איזשהו שלב שחשבתי אולי אני לא אמשיך עם זה, אולי אני אמשיך בעתיד, כי אין לי בדיוק זמן להגיע לדבר הזה. אבל האמת שהשם שלח לי בדיוק באותו יומיים שחשבתי על שרק עברה המחשבה, התקשר אליי בחור שרצה לקנות ספרים, והוא החלים מקרון דרך פרק שהוא שמע על קרון. באותו יום התקשר אליי עוד בחור שגם אמר לי שהפודקאסט הזה עזר לו מאוד. יום אחרי זה גם היה לי איזה שני שיחות כאלה, ואז הבנתי שכנראה זה לא בידיים שלי, ואני פשוט חייב להמשיך להקליט. אם יש זמן, אין זמן, זה לא משנה. כנראה שהדבר הזה מועיל מאוד. וברוך השם, אני שמח. אז הנה, יש לנו פה עכשיו את נתן, שבא לספר סיפור מרתק. מה שלומך, נתן?
תודה רבה, ברוך השם.
ספר לנו על עצמך קצת. מאיפה אתה, בן כמה אתה? תן לנו קצת רקע לפני שאנחנו צוללים לתוך הסיפור שלך.
טוב, שמי נתן בניסטי, אני בן 44. מתגורר בצפת. הסיפור שלי התחיל בערך לפני 13 שנה, 12 שנה. חזרנו מהתבודדות בשדה, והתחלתי להרגיש חולשה מאוד חזקה. ישבתי בטנדר, והגענו שם לישיבה, התפללנו תפילת ערבית, והרגשתי שכל הכוחות פשוט יוצאים ממני, סיימו את הערבית, כל החבר'ה יצאו, ואז הגיע איזה חבר, אחרי איזה כמה דקות, שאל נתן, הכל בסדר, הוא ראה אותי שפשוט ממש נמרחתי על הספרייה, לא הצלחתי לזוז. אמרתי לו שאני
לא... לפני כמה זמן זה היה?
זה היה בסמכתת, 2009.
אוקיי.
סמכתת.
לפני 13 שנים
בערך. משהו כזה. סמכתת, עין. בכל מקרה הוא עזר לי, הוא רוצה לקחת אותי למגורים.
למי שלא מבין, רק נגיד שזה שנת תפשין סמך ת', שזה השנה העברית.
כן, 2009-2010 למניינם.
למניינם.
כן. בכל מקרה הוא עזר לי ללכת, הלכתי כמה צעדים ופשוט התרסקתי לרצפה, וכל הגוף מתחיל לפרפר.
וואו.
הידיים מפרפרות, הרגליים קופצות, אין לי שליטה בזה, הקרה שלי מתרפלת, ואני נכנס, אני בעצמי נכנסתי ללחץ עם מה שקורה.
היית בהכרה, כאילו.
הייתי בהכרה מרופלת. אני מרגיש הכל מסוחר, אני רואה, לא רואה, אני שומע, אבל לא מצליח להגיב. אני לא מצליח לענות לשואלים אותי, נתן, הכל בסדר, נתן, הכל בסדר, ואני לא מצליח להגיב. ואני נכנס ללחץ במחשבה, בפנים, מזה שאני לא מגיב, ושאני מסתכל על הגוף, אני רואה שהוא מפרפר, הוא קופץ, אין לי שליטה על זה. כל הגוף פשוט נכנס לאקסטזה, ואני על הרצפה, קראו לרב, קראו לאנשים, כל אני, יש שם עמולה גדולה. הזמינו אמבולנס מביקור חולים, מרחק 5 דקות הליכה שלקח לו בחצי שעה להגיע.
נולדתי בביקור חולים.
כן, זה עוד סיפור, מה שעברתי בין הדרך לשם, זה עוד סיפור מתח, מה שעברתי שם, עפתי מהאמבולנס תוך כדי נסיעה.
מה?
כן, אבל עברתי שם טראומות חזקות מאוד. פתחו את הדלתות של הבית חולים הגדולות האלה, אז לא שמו לב ששמו אותי קדימה, והראש חצי היה בחוץ, אז... כל כניסה עם הדלת זה בעצם עם הראש שלי, והרגשתי פשוט כמו, לא יודע, שהראש משפט...
רגע, שוב. רגע, לא הבנתי. שמו אותך מקדימה.
שמו אותי באמבולנס ושכחו לקשור את העגלה.
אוקיי.
האמבולנס כמעט עשה תאונה, נתן ברקס ואני עם העגלה, אף דרך, עם מחוץ לאמבולנס. אבל נתקעתי שם בזה מכונית, משהו, נתקע עגלה, לא זוכר בדיוק מה היה שם, ואז החזירו אותי. הכל שם היה ממש כזה כמו מרכב, מיסטר בין כזה, הישראלי, לא יודע, משהו מצחיק כזה. אני לא צחקתי, אני הייתי בלחץ. כל נגיעה בראש, הרגשתי פטיש 10 קילו בראש. אחרי זה הוציאו אותי מה...
כל זה אתה מרגיש כאילו כאב ראש לא חזק מאוד?
אני לא מבין מה קורה, אני לא מצליח לדבר. אני רואה ונחבא לי, יש לי מסך שחור. עוד פעם אם יתעורר, נחבא לי.
ולא היו סימנים לפני כן?
לא, שום דבר לא היה. עד לפני זה עוד עבדתי, כמה חודשים לפני זה הגעתי עוד מישיבה מנתנה, אז עבדתי בתור גנן, אז הייתי בריא, אני גבוה, 1.86 מטר. אז לא הרגשתי שום דבר, עוד יחסית הייתי בכושר טוב. הוציא אותי מהאמבולנס, הכניסו אותי שם לדלתות, וכל דלת פותחים בעצם עם הראש שלי, כי הייתי עם חצי ראש מחוץ למיטה הזו. זהו, הביאו אותי לסיטי שם, צילמו אותי מהר, עשו לי שם כל מיני בדיקות מאוד מפחידות. הדבר הכי כואב זה היה הזריקה שהכניסו לי לעמוד שדרה מאחורה, זה הדבר הכי כואב שקרה לי. הכניסו אותי לסיטי שם, גם בסיטי היה תקלה, המכשיר נתקע על הראש שלי, וזה מין אגד כזה שמנסה פה להחזיק אותי, וזה פשוט נקרע והתפוצץ לי על הראש. סדרת משהו מפחיד זה היה שם. בקיצור, לא ידעו מה קורה, והכניסו לי 9 ליטר כל יום, הייתי בטיפול נמרץ בערך שבועיים במצב לא טוב, עם כל הדברים האלה שמחוברים, כל תנועה שלי, כל המחלקה רצה אליי, חלק בהכרה, חלק לא בהכרה, ולא ידעו אם זה חיידק הטורף או דלקת קרום המוח.
אוקיי, הגעת? הם לא ידעו אם זה חיידק הטורף או דלקת קרום המוח שנגרמה בעקבות?
לא ידעו. פתאום ככה הגיע.
אוקיי.
והחליטו שהם צריכים להדביר אותי כלשונם עם אנטיביוטיקה, ושמו לי שם 9 ליטר של אנטיביוטיקה נקייה לווריד. אמא שלי שהייתה אחות בפנסיה הגיעה והתחילה פשוט להיות בלחץ שם, אתם רוצחים לי את הילד, מה זה הדבר? הסבירו לגברת, אנחנו לא יודעים אם זה חיידק הטורף או דלקת, בסוף זה דלקת קום המוח. שכן לידי, היה שכן אחד לידי במיטה, אמרתי להגיד לדוקטור שייתן לך משהו, כי אתה לא צריך ללכת ברגליים. אתה לא צריך לעמוד על הרגליים, מרוב הכמויות של האנטיביוטיקה.
איך, הם ראו כאילו את הכמויות שהכניסו לך של האנטיביוטיקה?
הם הכניסו, רופא, כן, הרופא נתן כל הזמן את התאורה הזו, עוד עד שהם היו בטוחים. יצאתי משם, אז בתור בחורים גרנו בעין חט, חובה עין חט.
זה עוד לא היית נשוי?
עוד לא הייתי נשוי.
אוקיי.
עין חט, ברחוב העין חט, משם עד ל... שול של ברסלב ומאה שערים למקווה שם בתוך הקסבה, 7-8 דקות הליכה, לקח לי 55 דקות הליכה, פשוט לא הצלחתי ללכת, לא יודע, אני מסתכל על הרגליים.
כמה זמן היית מאושפז?
שבועיים וקצת.
שבועיים וקצת היית בביקור חולים?
כן, בביקור חולים. או 3 שבועות, אם אני זוכר נכון, שבועיים בטיפול מרץ, ואחרי זה עוד שבוע כזה להשגחה.
ואחרי שנגמר הכל, הם כן יודעים מה זה היה? הם יודעים
לה... שזה דלקת קרום המוח.
דלקת קרום המוח.
דלקת קרום המוח. אני אישית חוויתי, הרגשתי כמו איזה פיגוע בתוך המוח. פיגוע פנימי בתוך המוח ששינה לי קצת הרבה דברים במיוחד עם הזיכרון. הרגשתי שנחלש הזיכרון מאז, מאוד חזק. במקווה, דרך אגב, הייתי צריך עזרה. לא הצלחתי גם להתפשט ולטבול. זאת אומרת, כל המקווה לקח 30 דקות, 40 דקות.
וואו.
ומאז נכנסתי למציאות חדשה של בחור בן 31-2, בגוף של בן 80-90. פשוט לא יכול ללכת, כל ההליכות שלי אני צריך להחזיק בקיר, אני מפחד שאני איפול. הייתי בתקופה של שידוכים, התחתנתי, כמובן לא הבנתי איך אני מגיע לחתונה, על כיסא גלגלים, עם הליכון, עם קלנועית, לא הבנתי איך אני הולך. בסוף אבא שלי שמשמור אותו עזר לי, הוא מימן לי איזה טיפול בדיקור סיני, שנתנו לי איזה סוג של טיפול של אנרגיה, באמת הייתי אריה לזה כמה ימים, ואחרי החתונה זה עוד פעם התרסקתי. וככה, עם האכילה הלא נכונה, שלא הייתי מודע בכלל לאכילה, כל האכילה המערבית של לחם לבן, כל הקמחים הלא בריאים, השוקולדים.
אני מנסה להבין, כאילו יצאת מהבית חולים, נכון? חזרת לישיבה.
כן.
ומה, חוץ מחולשה, מה עוד הרגשת שם אז? כאילו, מה הרגשת בעצם?
עיקר הביתה זה היה חולשות מאוד חזקות, שהיה לי קשה מאוד ללכת, והמוח היה, לא נלך להסביר את זה.
אתה מרגיש שזה עדיין דלקת קרום המוח השפיע, או הכמויות אנטיביוטיקה ותרופות שקיבלת?
אני מניח שזה כמויות אנטיביוטיקה, כי מישהו שם אמר לי שלי מאוד קשה ללכת. הרגשתי שזה פירק לי את כל המערכת החיסונית, הייתי מאוד רגיש, חולה, כל חורף חולה, 5-7 פעמים, כל דבר הכי קטן מפיל אותי. אחרי זה קיבלתי דלקת ריאות גם פעמיים.
וואו.
לא פשוטות. אחת זה הייתה חודש לפני הקורונה, שפשוט זרקו אותי בבית חולים יום אחרי, הקורונה השתוללה אז בסין. זה בחודש לפני פורים, ככה עוד לפני שהגיע ל...
רגע, אבל זה היה לא מזמן, אז הקורונה זה לפני 2.5. כן,
אבל כל התקופה
מדברים,
הזו, כל העשור הזה...
אבל כל העשור הזה...
חולשות מאוד חזקות, בקושי יכול ללכת, כל מאמץ, אני צריך מנוחה, פשוט אני חייב להגיע למיטה, לא יכול ללכת. זקן, פשוט זקן.
ובמהלך 9 השנים האלה בעצם היית חולה הרבה פעמים, אתה אומר? כל חורף, 5-7 פעמים?
כן, בחורף כן, הייתי מאוד רגיש לקור. נולדתי בטבת, אז אולי אני ינואר. אז מאוד רגיש לקור.
והיו תקופות שהרגשת יותר טוב, פחות טוב?
לא, זה רק הלך והידרדר, זה רק הידרדר. אמנם זה 10 שנים, לא שמתי אצבע לאיזה סקאלה, אבל שמתי לב שכל זמן מידרדר. התקופות שזה נראה שהחולשה קצת פחות נעלמת ואני הולך יותר רגיל, בכל זאת אני מאוד איפר ומאוד אש ככה, זה תמיד ההתנגדויות עם ה... אז אם הייתי רוצה ללכת מהר, הייתי יודע שעכשיו אני הולך מהר, זה נותן לי חיות כזה שאני זז, אבל אני יודע שאחרי זה אני צריך ללכת למיטה ואני לא קם ממנה לפחות לכמה שעות. וככה עם האכילה לא בריאה זה רק החמיר, 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 עד שלפני הקורונה או בתקופת הקורונה... התחילו דלקות מוזרות, היה לי פה דלקת בכתף, כאבי תופת של כמה חודשים שאף אחד לא רצה לטפל בגלל הקורונה, לא רצה לתת אפילו זריקה, השאירו אותי ככה, כאבים, אני צועק כל הלילה מכאבים ולא יכול להירדם, לא ידעתי קומפרסים, לא ידעתי שום דבר על בריאות טבעית, והתחילו גזים, הרבה גזים, אני לא זוכר אם זה היה לפני או אחרי, גזים בלי ריח, פשוט גזים, הרגשתי שאיזה מכונת פוקפורנית עברה בי, וכל הזמן גזים, 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 דבר לא נעים, בתור יהודי שומר תורה מצוות, מאוד קשה להניח תפילין או תפילות, זה הכל מאוד מהר, לטפס, זה היה דבר בלתי אפשרי, כי מטפס, במיוחד בישיבה שם, 4 קומות, זה... מחזיק במעקה, ואנשים עוזרים לי לטפס, זה היה מאוד קשה. אחרי זה דלקות, התרופה האחרונה שאני זוכר שהרבה, לקחתי אותה, זה הקורבסילן, שזה סוג של תרופת פחם כזו, שאמר לי זה יושב, וכל גז שיגיע, זה פשוט תופס אותו. אבל זה לא בדיוק עבד חלק, ובהם שהפסקתי זה חזר יותר גרוע, ואני זוכר שפשוט באתי לרופא, אמרתי לו, אני לא מבין איזה מין רופא אתה. רופא, אתה אמור לרפא אותי. אז תיתן לי משהו שירפא אותי. אתה נותן לי משהו שברגע שאני מפסיק, הכל חוזר, אז איזה מין ריפוי זה? סוג של רוח הקודש של בריאות טבעית התחילה לנתנת
סוג בי. סוג של היגיון בריא, גם
כן,
פשוט.
כן, שכל פשוט. זה החמיר, לא יודעת אם זה קרון או קוליטיס, נתנו לי הפניה לרופא גסטרו.
מה זאת אומרת, לא יודעת אם זה קרון או קוליטיס, מאיזה בחינה?
הרופאת משפחה אמרה, אני אשלוח אותך הפניה לרופא גסטרו, שופרים לך איזה דלי מלא בנוזלים כימיים, משהו כזה, זה כבר היה נשמע לי לא טוב, לא רציתי ללכת, כל זה ניסיתי להתחמק, אבל היא הייתה בלחץ, כי היה לי דימומים קשים בגלל הצוריות ואת חורים, אז היא רצתה שאני אלך לשם, ויד ההשגחה כל הזמן סביבה שאני לא אגיע לשם. מישהו אחרי זה אמר לי שאם אתה הולך אליו עם כל הטיפול הזה, יכול להיות שהגוף כבר היה מתרסק לגמרי. אז אני לא יודע בהגדרה אם זה הקרונוקוליטיס, אבל זה אחד מהם. אחד מהם, או במי הדק, או במי הגס.
איך זה התבטא שחשבתם שזה קרונוקוליטיס? מה הרגשת?
גזים, צרבות, עצירויות מאוד קשות, דימום, דחורים, כל יציאה זה סבל נוראי. סבל, ממש סבל. זה לשבת, אני יכול לשבת שעה, שעתיים, גם שלוש
שעות. וכמה יציאות ביום? או שזה לא כל יום אפילו?
לא, לא כל יום. אחת כל כמה ימים. אחת כל כמה ימים. לא, לא הייתה כל יום. בדרך כלל זה תמיד היה במצב של עצירויות. אחרי זה החלקתי בבית. כל הצינור הביוב הראשי של הרחוב החליט להיכנס אליי הביתה. 10 סנטימטר של גדולים וקטנים סוחים בתוך כל הבית. ו... אני סטניס, אז לא אכלתי לגעת ברצפה בכלל, שמתי כפכפים, החלקתי בבוקר, במקלחת של הבוקר, ונחתתי על האסלה פה בצד שמאל, וארבע צלעות שבורות, הדסה, אין קרם, עוד פעם בתי חולים, וכמויות של כדורים.
זה מתי?
זה 2016-18, משהו כזה.
אוקיי. זה לפני שהיה את ההבחנה של כביכול קרון, של לך תבדוק את הקרון.
ביחד, פחות או יותר.
זה תקופה של כמה שנים שהיית ביקרת המון אצל רופאים?
כן, כן. כמעט כל חודש אני אצל רופא.
על אותם בעיות או שכל
בעיה? אותם בעיות, אבל אני זוכר שאחרי השבירת 4 צלעות, אחד הדברים הכי כואבים שחוויתי בחיים שלי, ומלא כדורים שם של משככי כאבים וזה, וכדורים שלא יפגע בכבד, ואם זה פוגע בכבד, אז משהו לא יפגע בכבד, וכדור כזה, כדור כזה, כדור כזה, שום דבר לא עזר לכאבים. ואחרי זה התחיל בכלל התקופה של אפצ'ים. יש איזה דבר כזה. בדיוק כשנשבר 4 צלעות, מתחיל תקופה של אפצ'י, וכל אפצ'י עם 4 צלעות שבורות, זה כאבי תופת. ואין מה לעשות, והצירויות עוד יותר גרועות. זאת אומרת, מאז אני זוכר שאני בתקופה הזו שלוש שעות ישבתי בבית הכיסא, בשירותים, פשוט לא מצליח להוציא, גם בגלל הצלעות. ועד שזה יצא, זה יצא בסבל ועשרים כל כך קשים, שאמרו לי שיצאתי משם לבן. פשוט לבן, לא אכלתי, לא רציתי לאכול לדבר מאף אחד, פשוט פחדתי. שכבתי במיטה ולא פחדתי לזוז. עד הקורונה, עד הזמן הזה של הקורונה, עוד פעם תפסתי דלקת ריאות, השפזו אותי עוד פעם בבית חולים, באמצע שבת בא לקחת אותי, כמה ימים לפני זה התרסקתי בישיבה, ושאלו אותי, באו מהר, איך זה נקרא, איחוד הצלה. שאלו אותי אם הייתי בחול, אמרתי שלא, וזה היה ביום רביעי חמישי, שבת, אותו חופשים הגיעו כבר בשבת לפנות אותי, אמרתי להם שאני לא מצליח לנשום, יש לי קשיי נשימה, אני לא מצליח לנשום. עוד פעם באמבולנס התחלתי להתרפל, הגעתי לשם, קצת ביזיונות בבית חולים.
הפעם לא, קשרו את העגלה לפחות?
כן, קשרו, הפעם זה היה דסה אנקרים.
אוקיי.
לא, סליחה, שערי צדק. הפעם זה היה שערי צדק. הנפילות, הסיפור הראשון זה ביקור חולים, 4 צלעות זה הדס אין קרם, והדלקת ריאות זה בשערי צדק.
זה בשערי צדק?
כן.
אז הגעת מאורפל
הגעתי מאורפל, הכניסו אותי, לא טיפלו בי בעצם כמעט עד מוצאי שבת, עד שיגיע איזה רופא ואמרתי לו שקשה לנשום, שמישהו ייתן לי איזה משהו, אז בדקו אותי. שכחו לקחת אותי מהחדר בדיקה, גם איזה כמה שעות, אין לי מי לדבר, ובסוף גילו שזה דלקת ריאות. החולים סבלו ממני כל הלילה, כי אני צועק אחות כל הלילה, לא מצליח לנשום, עד שאחד החולים קם בעצבים פשוט מהמיטה, ואמר, הבן אדם לא נושם, תרחמו עליו. שמו לי את הדבר הזה באף, לא יודע איך קוראים לזה.
זה עזר?
עזר, כן, צריכתי לנשום. הקמתי בבוקר, לפנות בוקר, פתאום מישהו בא בלחץ, מי זה בניסט, אמרתי לו, אני, קדימה, אתה חייב להשתחרר. בא להשתחרר, אני לא צריך לנשום, אין לי כזה, אתה חייב להשתחרר. כל הבגדים רטובים.
למה, אבל?
כי פחדו מהקורונה. אמרו, עכשיו כל המערכת שלך חלשה, פחדו שאני בדק מהקורונה, שעדיין לא הגיע, או הגיע
ממש קטן.
אמרו, אם אתה מגיע, הלך עליך. אז פינו אותי, שם בעצם יצאתי עם מעיל וחולצה טישרט רטובה ספוגה במים ובחוץ צופת רעמים קשה. כך הלכתי בקור הזה, תפסתי איזה מונית, לקח אותי הביתה, כדורים, אנטיביוטיקה, עד שיצאתי מזה, לא יצאתי מזה בעצם. הדלקת ריאות עברה, אבל החולשות התגברו והתחזקו יותר.
עכשיו, כל הזמן הזה בעצם, מה התופעות שנגרם לך? עלית במשקל גם, נכון?
עליתי במשקל, הייתי שוקל בין 74 ל-80.
לפני הדלקת.
לפני הדלקת קום המוח.
כן.
והגעתי למצב של 120 קילו, שנה האחרונה, אם אני בן 44, שנה האחרונה, כבר לא הצלחתי לעמוד על הרגליים, הגוף פשוט התרסק לגמרי, והייתי חייב להתנייד עם קלנועית, לצערי הרב. הנחתי בגיל 43, אני לא זז בלי קלנועית. כל תזוזה, כל מקום שאני צריך ללכת זה עם קלנועית. אם אני לא הולך עם קלנועית, אם לא היה לי קלנועית או הייתי צריך ללכת ברגל, אז כמובן שאני, איפה שאני מגיע, אני פשוט מתרסק ואין לי מי לדבר. אם זה לישיבה, אני פשוט שוכב על הספסל, ואם זה הבית, אז אני במיטה. פשוט בחוסר אונים, בחולשה מאוד חזקה.
ומבחינת הבית, איך זה השפיע? אתה אבא לילדים?
השפיע, כן, הילדים היו צריכים ללכת על השרירים מקדימה, והייתי מסתובב לבית, הולכים אחורה בשביל שאני אוכל לזוז. מה זה לזוז? שאני אוכל לקום מהמיטה לשולחן, לאכול ולחזור למיטה. זו הייתה המציאות של השנים האחרונות.
והם גדלו לתוך זה, נכון?
הם גדלו לתוך זה, כן. גדלו לתוך הגזים האלה, זה בהתחלה הצחיק אותם. באיזשהו שעוד כבר הפסקתי להתבייש, אז לא קמתי מהשולחן, כאילו גם לא ירח, אז לא, כן. זה מבינו שאבא כל הזמן, כל רגע,
כן.
משתחרר ממנו איזה משהו. עד שהשם ריחם עליי, הרוצה אמת, מחפש אמת, מגיע לאמת, הלכתי לבוחרים לעשות קניות, ואני רואה שם בחנות של הרופא, של אשתו של הרופא, שנתן את הפקודה לתשע ליטר של הזה, אני רואה שם דיסק של הרב יובל הכהן השרוב, משהו איזה מיקס כזה, פרומו כזה של בריאות טבעית עם מי הרופא ביחד, משהו כזה, סיכום כזה. קראתי, הרגשתי שזה אמת, והתחלתי להעיף, לא רציתי קמח לבן, הכנתי...
מה קראת שם?
שמעתי.
שמעת, מה שמעת?
על כל הדבר הזה של הבריאות הטבעית, לקחת אחריות, הבנתי שהבריאות זה לא בידיים של הרופא, אלא בידיים שלי, שאני צריך לקחת אחריות, ואני חושב ששמעתי שם צום מים, זה הדבר הכי עזרי ששמעתי, שלא לאכול שבוע, לא הבנתי מה זה, מכיוון שאני אוהב אתגרים, קפצתי גם אחרי זה כמה שבועות גם, או זה חודש, חודשיים, אחרי זה קפצתי לצום מים הזה של שבוע, היה תהליך מדהים, לא הרגשתי שום חולשה, שום זה, כל יום רק הרגשתי יותר אנרגיה, לא הרגשתי רעב, לא חולשה של כלום, רק יותר אנרגטי הרגשתי.
תכף נגיע בהמשך לעניין של הצום, אבל מעניין אותי, כאילו, שמעת את הדיסק הזה, זה דיסק של כמה זמן, של שעה?
שעה ומשהו.
שעה ומשהו. אחרי זה המשכת לשמוע עוד, לקרוא?
שמעתי רק על זה, לא היה לי עוד אינפורמציה יותר מדי.
חזרת עליו עוד פעם ועוד פעם.
שמעתי עליו כל הזמן, ופשוט אמרתי, אני רוצה לאכול יותר פירות וירקות, אהבתי את הקמחים הלבנים, את כל השוקולדים, כל הקינוחים בשבת.
באותו זמן אתה עם קולנועית, קל 120?
120, כן, קלנועית. קלנועית מתנהד בכל ההליכות שלי זה עם קלנועית, 120 קילו, לא יכול לזוז, כשאין נשימה, אני מתכופף, אני נחנק. התכופפתי להרים סדין, אני זוכר, התקפי נשימה. כל דבר צריך להיות מאוד מחושב אצלי, ועד שכך שאני היפר, אני כל הזמן, אני ארגש מלך על שתיים, אז אני כל הזמן רוצה לעשות דברים מהיר, וזה מהיר וזה מתסכל אותי. אז כל פעולה מהירה שאני עושה, זה פשוט תגובה ישר.
ומה הרופאים אמרו בעצם על מה שהיה לך? זאת אומרת, חשבו אולי קרון, לא הלכת לבדוק את זה, אבל על כל החולשות ועל...
כלום. שנים, במשך שנים, אני הולך כל איזה חודש, חודשיים, אני עושה בדיקות דם, הכל בסדר, אין חשום בעיה. אמרתי, דוקטור, אני לא עומד על הרגליים, אני לא יכול לזוז, אני מרגיש כמו בין איזה 70-80. אני לא רואה שום בעיה, אין שום בעיה. אין שום בעיה. ברגע שהתחלתי להקשיב לדיסק, והוצאתי את כל הדברים המערבים, האוכל המתועס, הקמחים הלבנים, הסוכרים, הקינוחים, כל הדברים האלה, עדיין אכלתי לא בסדר. עדיין אחרי הסעודה אכלתי במקום שוקולד, אז הייתי אוכל איזה משהו מתוק, הייתי אוכל פרי. אבל כבר בשבוע הראשון שהפסקתי עם כל הדבר הזה, פלא עצום. אני בודק במשקל, אני רואה שאני שוקל 113, 7 קילו בשבוע הראשון.
וואו.
7 קילו בשבוע הראשון. זה נתן לי מוטיבציה. הבנתי שאני לוקח אחריות, והתחלתי לפשפש בבריאות.
באותו זמן אתה לוקח תרופות מסוימות?
בעיקר של הגזים האלה, קורבוסינן, אוקיי. ואני לא זוכר מה...
אוקיי. אבל לא אין איזה משהו אחר שאתה לוקח לא, באופן לא. קבוע.
בעיקר זה התרופות של, כן. של הגזים.
ואז אמרת, הרדת 7 קילו.
7 קילו, התחלתי להכיר אנשים בישיבה שמכירים את הרב יובל, שמתחברים. לא קיבלתי תשובות מספקות, התחפש לבד או זה, הבנתי שזה שליחות, שאני צריך עכשיו לרוץ פה לבד, אף אחד פה לא עוזר לי. הגעתי למזכירות של הרב יובל, פגשתי ייעוץ, קבעתי, סליחה, פגישת ייעוץ, זה היה ביוד או יוד א' באב.
רגע, באותו זמן, מתי אתה דיברת איתי? לפני שנפגשת עם הרב יובל, נכון? שהתקשרת להזמין ספרים ואמרת לי שיש לך פגישה איתו.
אני דיברתי איתך ובאתי אליך אחרי הפגישת ייעוץ עם הרב יובל.
אוקיי. נכון, נכון, אמרת לי שאתה עולה לרב יובל ואתה רוצה לבוא לקראת ספרים.
עכשיו בתקופה הזו זה היה בערך חודש, חודשיים, מנסה להיזכר, חודש, חודשיים, משהו כזה, שאני מנסה לאכול בריא, כמו שאני מבין, מה שמעתי רק בדיסק, מישהו הביא לי איזה כל מיני ספרים מודרניים כאלה שהתחלתי לקרוא, ולא התחברתי, היה נראה לי משהו שם, חסר לי משהו בספרים האלה, חסר לי קצת מן האמת, ועשיתי את הצומיים השבוע הזה בהתחלה לבד, לא לעשות לבד, לעשות רק עם פיקוח, לא ללמוד ממני.
חד משמעית. ואת השבוע הצום עשית לפני שפגשת את הרב יובל?
לפני הפגישה, שבוע לפני שהגעתי לרב יובל, לקחתי איזה דיאטה מודרנית כזו, משהו עם טיפות רמדי, ונתנו לי איזה מין אוכל כזה, שאמרתי, מה קשור האוכל הזה לדיאטה? לא הבנתי, אמרו לי, הטיפות האלה שורף לך את כל השומנים, את כל הרעלים הוציא לך. באמת, אחרי שבוע, עליתי על המשקל, ירדתי 200 גרם. הבנתי שלא מתאים לי, הקצב הזה לא מתאים לי, העברתי את זה הלאה, והחלתי מה שאני מבין. שבוע לפני הפגישה עם הרב יובל, המשבר, משבר ריפוי, קרה לי בשבת קודש, שממנו נכנסתי ביוד זין תמוז, זה היה למחרת, נכנסתי לשבוע צום, עשיתי את הצום, ואחרי זה המשכתי עד סוף השבוע, את כל השבוע צומיים, ושבוע לפני...
וכל זה על בסיס מה? על בסיס מה שמעת בדיוק?
מה ששמעתי, לא, כן, לא,
לא קראת עוד ספר מוזון, או משהו כזה.
קראתי כל מיני ספרים מודרניים כאלה שלא כל מדברים, תאכל בשר, תאכל מה שאתה רוצה, הכל מותר. דברים מודרניים כאלה. שבוע לפני הרגשתי רעידת אדמה בגוף. אני מרגיש משהו, אני מבין שקורה משהו, אני רץ לבית הכיסא, אני אחסוך את התיאורים, אני לא יודע אם כדי לתאר פה את הזה, אבל הייתי 24 פעם בשירותים באותו יום.
וואו.
פשוט יצאו, אני חושב, כמיות של כימיקלים. לא יצא צועה, לא יצא גושים, לא יצא שלשול אפילו. רק מים. מים, אבל בכמויות שאני הרגשתי שממלא חצי דלי כל פעם.
וואו.
מהר מאוד שרף שם כל העסק, והתחיל להיות שם פריחות, וכמו איזה פיצה כזה. ופשוט בפעם האחרונה פשוט התרסקתי על המיטה, לא אחרי אפיסת כוחות, ירדתי איזה 2 קילו ומשהו באותו יום. שבוע אחרי זה הגעתי לרב יובל, הוא גם התרשם מהסיפור הזה.
והגעת לרב יובל, מתי יצאת מהצום? בכמה ימים לפני שהגעת אליו?
לא, לא, הצום היה ביוד זין בית עמוס. אני הגעתי אליו יום או יומיים אחרי תשעה באב. דרך אגב, אני יודע שקצת לא נמדבר על זה, אבל אותו יום של היציאות האלה, רק כימי יצא משם. כשאני הסתכלתי בתוך האסלה, אין גוש, אין כלום, אני רואה שחור, אני רואה כחול, אני רואה צהוב, אני רואה בז', אני רואה כסף, אני רואה זהב, כל מיני צבעים כאלה מוזרים, מזויים, הבנתי שכל מיני חומרים כימיים של כל השנים יוצאים ממני.
מדהים, זה בדיוק מה שנורמן ווקר, הוא בדיוק אנחנו עכשיו עובדים על להוציא ספר שלו, שנקרא Become Younger, לעשות צעיר. אז יש לו שם פרק, שהוא אחד האדם, הוא מדבר על שהוא חיפש מה גורם לאנשים להיות בריאים, ולהפוך לבריאים ממצב של חולים, הוא אומר, אם היציאות, המעיים שלהם מתנקות, זה הדרך, כאילו, זה הדרך פתוחה. אם היציאות לא יוצאות, לא משנה מה תעשה. אם המערכת העיכול לא תקינה ולא מוציאה כמו שצריך, הדבר הזה מונע את הריפוי, וכמו מה שאתה מספר פה, זה פשוט ניקוי של...
דוקטור שלטון גם מציין את זה שם, אמר את זה, שתי דברים גדולים יקרו בעולם, יזרוקים את כל הכימיקלים והתרופות האלה לים. כל הדגים ימותו, ויגיע רפואה שלמה לכל בני האדם.
ולאנשים יהיה טוב, כן.
אז אני ממש הרגשתי את זה על בשרי, הגעתי לרב יובל, הבנתי כבר שאם אני מוציא דברים מהבית, אז אני חייב להכניס דברים כנגד, לכן הגעתי אליך, מה לקחתי בהתחלה? כל הספרים של המתכונים. זה עיקר היה המתכונים. הגעתי לרב יובל, תוך יומיים, מהרגע שנכנסתי לתזונה שהוא נתן לי, לשלושה חודשים של ניקוי רעלים, הרגשתי שהסימפטומים הקשים של הקרונס קוליטיס הזה נעלמו. הבנתי שיש תהליך פנימי שבטח שזה מתרפא, אבל הגזי, מה שסבלתי וכל הצרבות שלה, זה נעלם תוך יומיים. ומשם 20 קילו הורדתי בשלושה חודשים האלה. 20 קילו, בתקופה הזו של הניקוי, שלושה חודשים קריאלים. ונכנסתי בכל הכוח 4x4 לכל העניין של הבריאות הטבעית, ספרים, הנבטות, כל המטבח יצא, נכנס מטבח חדש.
ואיך המשפחה עם זה? כאילו, מה עם המשפחה?
הם מאוד התלהבו מזה, הם ראו...
פתאום רואים אבא חדש. פתאום
רואים, הייתה בעיה קשה עם הבגדים. כל הבגדים נהיו סק עליי, בשלב קצת יותר מאוחר.
כן.
אבל כל הבגדים היו בחינת סק עליי. אנשים התלהבו, לא יכלתי לגעת בזה. כן, עשיתי גם טיפול, כמו שהרב יובל פעם שמעתי שהוא אומר, שמי שרוצה לעשות דיקור סיני לפני שהוא מתחיל את הבריאות טבעית, זה אפשר. עם זה הוא הסכים. אז עשיתי זה משהו שמסדר את, איך שקוראים לזה, צ'י, את כל האנרגיות, זה באמת עזר לי, ראיתי שזה עוזר לגוף. מאותו יום כבר הפסקתי לגעת גם בקלנועית, מהיום של הדיקור סיני, שזה טיפה לפני הרב יובל.
תראה, עניין של דיקור, לדעתי לפחות, הסכנה שאני רואה, לא יודע מגדיר את זה כסכנה, אבל יש לנו נטייה כבני אדם להתאפס למשהו חיצוני שירפא אותנו, אם זה תוספים, אם זה דיקורים, אם זה זה. עכשיו לקחת, לעשות דיקור שייתן איזה תמיכה, אבל לטפל בשורש זה בסדר. העניין הוא שבדרך כלל רוב האנשים, אם הולכים לדיקור, אז הם כאילו, הדיקור ירפא אותי, ואז אני כאילו לוקח מעצמי, אני לא לוקח אחריות על המקרה, אבל כשבמקרים כמו שלך, שאתה בתוך התהליך, ואתה נגיד הולך ועושה, אבל אתה יודע שלא זה יביא לך את הריפוי, אלא שינוי שאתה עושה, אז אני חושב שזה בסדר, זה לא איזה...
אני ידעתי ואמרתי לו את זה גם, שאני רוצה רק להכין, והוא היה אמיתי גם, הוא אמר לי, אם אני עושה לך עכשיו דיקור, ואתה הולך לאכול ג'אנק פוד אחרי זה, זה לא יעזור לך בכלל, אבל אם אתה הולך לעשות דיקור, בשביל הכנה לבריאות הטבעית, זה יתלבש עליך טוב, ובאמת ראיתי ששיפור קלנועית, התחלתי ללכת הליכות, עוד מונה היה קשה עם הקרס קצת, אבל התחלתי ללכת הליכות, כמו שאמרתי, 20 קילו, ואחרי זה החלטתי שאני רוצה ללכת עד הסוף עם עצום מים, קראתי את הספרים של שלטון, של ג'ואל פורמן ושל יצחק בן אורי, זכרו לברכה, והבנתי, לא יודע, התלהבתי מאוד מהעניין הזה, ונכנסתי לצום בפיקוח, הפעם זה היה בפיקוח, אבל זה היה צום ארוך של 33 ימים, תהליך מדהים, ב-33 ימים האלה השלתי עוד 20 קילו, והרגשתי ניקיון, אם היה אפשר להעביר את הטעם דרך המיקרופון של הביס הראשון מהתפוז או מהגמבה, אין לשער ונטר. הרגשתי שהוצאתי את הפירות אל מגן עדן. איזה טעם.
וואו.
טעם חי, בריא, אמיתי כזה, אסיסי. כל התקופה הזו, אחרי זה, כל הטעמים היו כל כך חיים, כל כך חדשים. זה היה, כל הפקיות של בלשון, פקיות הטעם, התנקו לגמרי, מכל הכימי ומכל הג'אנק פוד.
זה ריסט שלם לגוף.
ריסט לגמרי, ריסט. לא הרגשתי חולשה לגמרי. לא הרגשתי...
ומהלך הצום, כאילו איך עשית את הצום? בבית?
עשיתי בבית, כן. בבית. חבר'ה, לא לעשות את זה בחורף. בטח שאתה לא גר בירושלים. אתה צריך יורד שלג, אני פותח חלון וצריך אוויר. צריך אוויר, אז יורד שלג ורוחות ירושלים זה כמו צפת, כמו בוקר.
נכון, האמת שההמלצה גם של שלטון וגם של כל אנשי העצומות, הזמן הטוב ביותר זה האביב, אבל אם לא גם הקיץ. כן, שלא חם מדי, לא קר מדי, אבל עדיף חם מדי מאשר קר מדי.
אבל באותו רגע היה לי את הכסף, לא רציתי שיתפזר, וידעתי, אז אני שמח שעשיתי את זה. זה היה תהליך מדהים. נרשמנו ללימה. סיימתי עכשיו שנה...
כל זה קרה, מתי הצום? קרה שנה שעברה, נכון?
הצום קרה בסמסטר א', באמצע סמסטר א'.
נכון, נכון.
באזור חנוכה שם בערך. תבט, אדר.
ובמהלך הצום היה קשה, היה...
לא, לא היה קשה. דבר היחידי שהיה לי קשה זה עם הריחות.
אני את הרגיש לריחות.
אני סטניס מאוד עם הריחות, ושלא לשים ספיציק ולא להתקלח יותר מדי, זה היה לי קשה. אבל הבנתי את המהלך, הריחות שיצאו, כן, זה היה קשה. אבל חוץ מהריח, לא הרגשתי לא חולשה.
תופעות ניקוי וכאלה, לא.
התפללתי כל הזמן שהכל יצא בדרכים המקובלות. הכל יצא בסדר. הייתי עושה חוקנים, תוך כדי פעם, פעמיים בשבוע, בשביל להוציא את הריאלים שמצטברים במערכת העיכול. אני מאוד התחברתי לתהליך הזה, תהליך מאוד מחזק, והרגשתי, זהו, נתן, אתה לוקח את האחריות, האחריות עליך, אין תירוצים עכשיו, אין תירוצים, ורצים את זה עם כל הכוח קדימה. הכנסתי כל הבית עכשיו בריאות טבעית למאדרין 100%. אחרי הצום הוספתי קצת דברים שפחות הקפדתי עליהם, כמו שסבונים אקולוגיים וכאלה, שמפו אקולוגי שטיפה השתמשתי איתו בצום מים, וספידסטיק שאקולוגי כזה, אז המשכתי איתם גם אחרי הצום כבר. Mm-hmm. כבר התחלתי, אז המשכתי איתם. וזהו.
והיום איך, קודם כל היום איך הבריאות שלך, איך תתאר לנו?
מצוינת, מצוינת, אנרגטי
כמה
מאוד.
כמה אתה שוקל היום?
היום אני שוקל 85-6. עליתי כמה, הוא אמר לי שאני עלי אחרי הצום איזה כמה קילוגרמים. בהתחלה בירושלים עוד רצתי, שברתי לצפת, קצת עם מעליות קשה לרוץ, אבל אז אני עושה הליכות, יורד עד למטה, 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 ועולה את כל ההר בהליכה מהירה, מגיע הביתה, עוד איזה חצי שעה קפיצות בחבל.
אתה עושה היום חצי שעה קפיצות בחבל?
אני עושה חצי שעה הליכה, חצי שעה קפיצות בחבל, תלוי איך שמסתדר, לפעמים אם הזמן לא מסתדר, אז אני עושה 10 דקות, 20 דקות הליכה, אבל עושה עוד איזה שלמה של 10 דקות רבע שעה קפיצות בחבל.
אבל בהשוואה לפעם שלא היית יכול ללכת, והיום כבר יכול לעשות את ההליכות ולעשות חבל.
כן, חבל, ניסיתי לעשות שכיבות צמיחה, עשיתי אחד ונפלתי, כפיפות בטן אפילו אחד לא הצלחתי לעשות. זה היה מאוד קשה בהתחלה.
מתי? אז?
כשהתחלתי עכשיו עם התהליך של כל ההבראה הזו, היום אני עומד, לא הרבה, כן, אני לא ספורטאי, אבל הצלחתי, היום אני מגיע ל-20, התחלתי להגיע ל-20, שכיבות צמיחה 10.
וואו, מדהים.
התחלתי מ-0.
מדהים.
זהו, אחרי זה אני קופץ מקלחת קרה, או המקווה של הערים מתחתי, אז מעיין מאוד קר.
ואיך התזונה שלך, תספר לתזונה.
מתחיל את הבוקר, את האמת שלפני הרב יובל, הייתי עושה בערך 5-17, 4-17, משהו כזה. והוא פשוט הוסיף לי שעתיים. הוא הוסיף לי 19. אז 19 תאות אני על מים מסוננים, ומ-11 בבוקר עד 4 בצהריים, זה השעות של האכילה שלי. שבבוקר אני שותה את המים עם הלימון, וב-11 זה ארוחת פירות, מונו, אני אוכל מונו. אני מאוד איש של חוקים וכללים. אחרי זה סלט, הייתי אוכל לזה בתקופה הזו, סלט עם איזה מנה שומנית, עם הרבה ירוקים. אחרי שעתיים, עוד מנה עיקרית של סלט עם הרבה ירוקים ואיזה מנה חלבונית. פעם בטטה בתנור או בעידוי, או איזה תפוח אדמה בתנור או בעידוי, או שב...
מנה פחממתית.
פחממתית, סליחה. פחממתית. ובדרך כלל נתקעתי, די נתקעתי על התפריט הזה. די אני אוחז בתפריט הזה.
מדהים. אז אתה עושה ספורט, אתה זה, איך ההרגלי שינה שלך? גם השינה מאז השתפרה?
שינה אף פעם לא הייתי אוהב לישון הרבה, אני איש של לילה. הייתי קם לכולל חצות, זאת אומרת, ההשכמה שלי הייתה ב-12:45, מקווה, התבודדות, חצות, עד הנץ. נץ, עוד התבודדות, הביתה, זה בערך הסדר יום שלי בשנים האחרונות, אבל בצום מים, הדבר שהכי היה לי קשה, חוץ מהריחות, זה לישון, שאני צריך לישון יותר, אני צריך לישון איזה 5-6 שעות, זה היה דבר מאוד קשה בשבילי, לישון כל כך הרבה, הייתי מתאמץ לישון ולנוח, אבל היום זה אותו דבר, אני קם בלילה, הולך ללמוד קצת, עד הנץ.
ומבחינת פוקוס, צלילות ודברים כאלה יש, אתה מרגיש גם הבדלים, נגיד בין אז לעכשיו, בין ה-8, 9, 10 שנים?
יש יותר פוקוס, עם הזיכרון, בצום מים הרגשתי שיפור, ופתאום זה נעלם, זה מה שגורם לי לרצות עוד פעם לעשות את הצום מים עד שהגוף ינקה את עצמו, ואולי זה באמת יעזור לי מה ישפר את התאי זיכרון. הזיכרון קצת השתפר וזה נעלם, אבל יש פוקוס, יש, כל הבריאות טבעית זה פוקוס.
כן.
זה פוקוס אחד גדול.
ואם אתה עכשיו מזייף בתזונה שלך, אז אתה...
אם אני מזייף, יש נפילות, אני לא מתרגש, ברסלב לא מתרגשים מנפילות.
בכולם יש.
אם היה פעם באמצע יום שנפלתי מנפילות, אז לא אכלתי פשוט אחרי זה עד למחרת. נתתי לגוף מנוחה עד למחרת של איזה 17-18 שעות בשקט.
לא, אבל איך הגוף מגיב? או שאתה, אם אתה זה זיוף קטן, אתה לא מרגיש את זה
כאילו... זיופים קטנים לא, 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 לא הרגשתי. יותר בתקופה של החגים, שבאים אורחים, צריכים על האש, אז לא, גם לא זייפתי, זאת אומרת, שתי כנפיים עם הרבה סלט, זה לא, לא הרגשתי שזה יותר מדי משפיע. אבל בעיקרון, אם פספסתי, אז עצרתי את היום, רק על מים, כאילו, עד למחרת. אני מתלתת לגוף, כאילו, נקות...
וואו, מדהים.
כן. זה...
אז אם רגע ניקח את כל הסיפור פה, זה פשוט מרתק. קודם כל, הגעת לבית חולים במצב לא פשוט בכלל, עם דלקת קרום המוח, קיבלת 9 ליטר של אנטיביוטיקה, שאני לא יודע מה היה אפשר לעשות או לא לעשות במצב הזה. זה מצב שהיית בין חיים למוות שם. בכל אופן, מהמצב הזה, מה שקרה כנראה, הגוף קיבל את השוק שלו, הגוף יצא לגמרי מבחינת איזון, כי אם החיידקים, אם החיידק שרצו להרוג, הרגו איתו עוד חבילה שלמה, מה שנקרא, הכל הלך שם.
הוא תרב את הטוב ביחד.
בדיוק קראתי גם באחד הספרים של שלטון שהוא כותב, הוא מביא את זה מדוקטור טרול, אחד מהראשונים של הבריאות הטבעית, שהוא אומר, יש רופאים שמתגאים, שהם יכולים לרפא כל מחלה, ולא משנה מה קורה לחולה בסוף. אז זה כאילו לפעמים יש, אתה יודע, לפעמים הניתוח הצליח, החולה מת, ברוך השם, במקרה שלך עוד יצאת מזה, אבל הגוף היה מפורק לגמרי, והמצב ידרדר וידרדר, אבל באיזשהו שלב, מדיסק קטן שמצאת, ששמעת, והחלטת לקחת אחריות, שזה הדבר החזק והחשוב ביותר, זאת אומרת, וזה משהו שרואים בריפוי של אנשים, מחלות כרוניות וזה, זה הלקיחת אחריות של, אוקיי, אני מבין עכשיו שזה לא כל מה שאומרים לי אני עושה, אלא אני מחפש פה את האמת, מחפש מה עושה לי טוב, ושמעת את זה ולקחת את האחריות, התחלת את השינוי, הלכת עד הסוף עם זה.
לא ויתרתי לעצמי בכלל, לא ויתרתי. כל הזמן שאלתי את עצמי שאלות כאלה חותכות, נתן, על מה אתה מוכן לוותר בשביל הבריאות שלך, על מה אתה זה, כל הרגלים הישנים, שזה הכי קשה, כל הרגלים, לשנות אותם, לשבור אותם, אבל הצלחנו, ברוך השם, חסדי השם, גם אחרי 20 שנה שישנתי, גם הפסקתי להשן, מגיל 12,
כן.
ישנתי, סיגרות, זאת לפני זה כבר, כמה שנים לפני זה הפסקתי, זה ממש חנק אותי, אבל כן, כל השני, כל התקופה האחרונה זה, אני מרגיש עלייה, עלייה בבריאות, בפוקוס, ביציבות.
ונרשמת גם ללימודים בלימה, אתה עכשיו מסיים כן. שנה א', ואתה לא מפסיק להשפיע על אנשים.
לא, לא, כן, אני, ברוך השם, חסדי השם.
לגמרי.
מפיצים. אל תשכח שלא הייתי צריך לדבר, באמת לא דיברתי. השם אדיש, לא דיברתי עם אף אחד בישיבה בירושלים, פשוט פתחתי שם סניף של אלימה בלי לדעת בכלל. היו ימים שלמים שלא צריכתי ללמוד, דקה. הייתי קורא שורה פה, שורה שם, וכל היום אנשים שואלו אותי מה עושים ככה, ואיך נעשה ככה, ומה נעשה ככה. אמרתי, יש את הספר הזה, יש את הספר הזה. מה שהרגשתי שאני כן יכול לכוון, שאני כן יודע לענות. והיה שם מהפכה, די מהפכה בישיבה אחרי זה, הבאנו שם איזה מישהו, היה שם איזה הרצאה.
וואו, מדהים. זה מאוד מחזק העניין הזה, שלמשל אצלך לשמוע שחיים של בן אדם השתנו מקצה לקצה, בזכות דיסק שהוא שמע.
כן.
אז זה כאילו, זה מתחבר לי למה שהתחלתי להגיד לגבי הפודקאסט הזה, שלפעמים יש קשיים ואני מרגיש שאין לי זמן, ואני עמוס, ואני לחוץ, ואני עושה את זה באמת באהבה גדולה וכתרומה, לא יוצא לי מהפודקאסט הזה שום דבר, אבל אני פתאום, זה מחזק את זה של בן אדם אחד שישמע את זה, זה יכול לעשות שינוי.
כתוב במדרש שקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, רק שאחד, אם אחד יהיה לו עירות תשובה, הוא יגיד ברוך וברוך שמו, היה שווה לברוא את העולם. ואם אחד יתקרב מהסיפור הזה לבריאות הטבעית, ויגיד גם אני רוצה להבריא, וזה היה שכרנו. שזה אנחנו פה, רק בשביל זה.
לגמרי, לגמרי. אז פה אנחנו נסיים. תודה רבה לך, נתן. היה פרק באמת מרתק, ואולי בעזרת השם עוד שנה, שנתיים, נעשה פרק המשך, ויהיה לך עוד המשך לסיפור באמת. כנראה. כי זה תהליך גם כן שהוא... יש פה דרך, והדרך זה המטרה. וזה מדהים, ולכם המאזינים, הצופים, אתם רואים כמה זה יכול לעזור, ושבן אדם, כמה פרק הזה, או כל דבר שקשור לבריאות טבעית, יכול להשפיע ולשנות חיים של אנשים, אז אם נהניתם מהפרק הזה, שתפו אותו איפה שאתם רק יכולים, פייסבוק, וואטסאפ, בכל דרך אפשרית. ולכו תדעו למי זה יגיע ועל מי זה יכול להשפיע. ועד הפרק הבא, שיהיה הרבה בריאות לכולם ורק טוב. תודה רבה נתן.
תודה רבה.